של פרשת, פרשת משפטים, ההמשך הישיר של פרשת יתרו, והיא מפרטת את דברי תורה. כלומר, היא פותחת באות וו, ואלה המשפטים. חז"ל אמרו, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, כל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. מה זה הראשונים? במקרה שלנו, פרשת יתרו. פרשת יתרו, יש בה עשרת הדיברות, העקרונות הגדולים, הכלליים של כל התורה כולה, והם באים לידי ביטוי בפרטי פרטים בפרשת משפטים. ואלה המשפטים. מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כך נאמר במחילתא. המחילתא שבא לפרש מדוע כתוב בתחילת פרשת משפטים ואלה המשפטים, בא לומר מה ראשונים מסיני, אף אלה מסיני. כלומר, כשם שעשרת הדיברות אתה מוכן לקבל שזה בא מן השמיים בקולות וברקים מן השמיים, דע לך שגם כל פרטי הפרטים של ההלכות הקטנות המובאות בפרשת משפטים, אף הן מקורן מסיני. כן? שלא כדעת הצדוקים או הקראים או הנוצרים או הרפורמים שאומרים עשרת הדיברות זה מן השמיים וכל השאר זה תוספת של משה. כאן באים להסביר לך, לא, פרשת משפטים זה ההמשך של עשרת הדיברות, זה אף אלה מסיני. או, ופרשת משפטים באמת היא ריבוי של כל פרטי פרטים, כל מיני פרטי פרטים של הלכות, כן?
פרשת
משפטים
כתוב אלה דברי הברית.
נכון, אז זה פסל את הראשונים. כן, ודאי. מלבד הברית אשר קראת איתם בחורף, כן? יש שתי בריתות. בסדר, אז זה כשאנחנו נגיע לפרשת כתבו נלמד. גם אלה הדברים אשר דיבר משה. אז כל ספר דברים בא לפסול את כל התורה כולה שלפני כן. כן, מה פירוש פסל את הראשונים? כן? אז זה צריך ללמוד. מה זה פסל? פסל זה לא בא להגיד שזה בטל, אלא בא להגיד שעולים עכשיו למדרגה אחרת. אבל ואלה המשפטים, זה בא לומר שהפרטי פרטים של ההלכות זה היישום של הכללים הגדולים של עשרת הדיברות. ולכן יש מחכמי ישראל שכתבו ספרים כדי להסביר איך כל המצוות כולם מתפרטות מתוך עשרת הדיברות. למשל הרמב"ן, בכתבי רמב"ן כרך שני בנלי, יש שם רשימה של כל המצוות מסודרות לפי עשרת הדיברות. כן, מאיזה דיבר יוצאת מצווה פלונית. כתבי רמב"ן. לא, לא, רבי שמעון בן גבירול עשה פשוט רק את האזהרות, הוא לא מסביר איך זה יוצא מהעשרה. כן, זה האזהרות, האזהרות, אבל רבינו צדיק גאון כן עושה ככה. מה? מה אתה שואל? זה בכתבי רמב"ן הוצאת מוסד הרב קוק, סדר המצוות, שם יש איזה... כן, כן, יש לו רשימה משלו. אם כן, זה פרשת משפטים, זה פרשה של ריבוי פרטי פרטים של הלכות, הרבה הרבה מאוד הלכות. והמשפטים האלה הם משפטים שמסדרים עניינים שבין אדם לחברו, ומה שמוזר זה ההלכה הראשונה, כן? סליחה, לפני כן, אני רוצה להתעכב עדיין לפסוק הראשון. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה לפניהם? לפני מי? לפני בני ישראל, כן? פירוש ראשי, צריך לסדר אותם כשולחן ערוך לפניהם. זאת אומרת שזה נוח, אשר תשים לפניהם, לשים לפני מישהו, הכוונה להסביר לו. לא רק להודיע לו באופן כללי, אלא שיקנה את ההבנה הנדרשת כדי שיוכל לדון בנושא. וחז"ל אמרו שזה לא יכול להיות שזה רק לבני ישראל, כי הרי שמה הדינים האלה זה דינים שצריכים לבוא לפני בית משפט. הרבה דינים, עין תחת עין. מה? כל אחד שמוצאים לו את העין יתחיל לדון את חברו מיד וידע מה לעשות? צריך ללכת לדיין בשביל זה, צריך להביא עדים, צריך כל מיני דברים. אם כן, לא יכול להיות שלפניהם זה לפני בני ישראל סתם, אלא הכוונה לפני הדיינים. ומתוך זה יוצאת הלכה מעניינת. אומרים חז"ל, אלה הדברים אשר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם ולא לפני גויים. אסור ללכת לדיין גוי. לפניהם ולא לפני הדיוטות, שאסור ללכת לדיין שאיננו סמוך, שנקרא הדיוט, כוונה שאין לו סמיכה. וזה איסור ללכת לפי זה או לפי זה. למה? משום שהדינים של התורה הם אינם רק מידת הדין ואינם רק מידת הרחמים. יש אצל הגויים נטייה לדון אך ורק לפי מידת הדין, קוראים לזה פורמליזם של החוק. זה נמצא במשפט הרומאי למשל. במשפט הרומאי יש משפטים, אבל המשפט הוא משפט לפי המשפט. זאת אומרת, החוק זה החוק, וזה לא חייב להיות לפי הצדק. זה צודק כי זה לפי המשפט אצלם. דבר הוא מוסרי כי הוא לפי החוק. כמו שרגילים בצערנו הרבה פעמים היום לומר בחברה שלנו, צריך לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל במסגרת החוק. מה זאת אומרת במסגרת החוק? כאילו שהחוק זאת הסמכות העליונה של המוסר. זה לא נכון. אצלנו המשפט הוא משפט צדק. המשפט בא לברר, בא לתת אפשרות ליישם את המוסר. לא המוסר משועבד למשפט. אבל אצל האומות, אצל הגויים, במיוחד במשפט הרומאי, שהם הרומאים ממציאי המשפט, תורת המשפט המופשטת, יש הרעיון הזה שהמשפט הוא הדין, שהדין זה האמת, מידת הדין. זה, ולכן אומרת התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולפניהם ולא לפני גויים שדנים לפי מידת הדין בלבד. אבל יש במשפט העממי, לעומת זה, מידה של רחמנות שאיננה במקומה. למשל, בא אדם עני לפני בית הדין ואומר, תובעים ממני 100 שקל וגם את זה אין לי מה לשלם. והתובע בא ואומר, אני רוצה את 100 שקל כי אני הלוויתי לו ויש לי עדים שהלוויתי לו, והוא כופר בזה. אז מה יגידו האידיוטות?
הוא לא כופר
ממש אין לי מה לשלם. לא, הוא יגיד כן, הוא יגיד אפילו יותר מזה. הוא יגיד, יש לי, באמת לוויתי אבל אין לי במה לשלם, אז אני מבקש מן הדיינים לרחם עליי. קוראים לזה חבר מושבעים. כן? חבר המושבעים אומר, בהתחשב במצבו הקשה של הנתבע, אנחנו פותרים אותו מן הדין. זה נקרא מידת הרחמים. לא, זה דין אמריקאי. כן? זה נקרא הדיוטות. לכן אומרת התורה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. לפניהם, אומר האור החיים, לפני מידת הדין ומידת הרחמים ביחד. ולא לפני גויים שדנים רק לפי מידת הדין, ולא לפני הדיוטות שדנים רק לפי מידת הרחמים, אלא לפניהם, לפני הדין והרחמים כאחד. ברור? מה? כן, ברור, ברור.
יש אצל הרפי תואר שהרפי אומר שהדין של הגויים הוא על פי האנוכיות.
כן, יש גם.
ולא כדי להראות את הצלם בעולם.
יש גם זה, יש גם זה, זה עוד מידה, כן? זה עוד מידה שזה כדי לסדר עניין, את סדרי החברה כדי שלא יאכלו אחד את השני, כן? כן.
כן.
ביחד, כן. לא צריך להוסיף שום דבר. הדינים האלה הם כבר דין ורחמים. אבל כדי להבין אותם, צריך להיות דין, צריך להיות דיין של דין ורחמים. כלומר, דיין מומחה. שימש תלמידי חכמים. יכול להיות שהוא יפרש את זה רק לפי הדין או רק לפי הרחמים.
אבל אין לנו מה לעשות
לפי מישהו הבדין. ודאי שאין מרחמים בדין. ככה ההלכה. אין מרחמים בדין. אבל אפשר לרחם לפני הדין. כלומר, כשדיין בא לדון מישהו בדיני נפשות, והוא מגיע למסקנה שלפי ההלכה האיש הזה חייב מיתה, אז הדיין לא יגיד, עכשיו אני מרחם על האיש ואינני הורג אותו. אין מרחמים בדין, הוא חייב להרוג אותו. אבל הדיין יכול להחליט לא לשבת בדין. כלומר, בהתחשב במצב הכללי של החברה, אנחנו, הסנהדרין, מחליטים לא לדון דיני נפשות. אנחנו מחליטים, דיני נפשות, זה לא יועיל היום, לא דנים את זה בכלל. כמו שקרה למשל, 40 שנה לפני חורבן המקדש, לפני חורבן הבית, הסנהדרין יצאה ממושבה. כן? אפשר לדון דיני נפשות רק כשהסנהדרין יושבת בלשכת הגזית. 40 שנה לפני חורבן הבית יצאה הסנהדרין מלשכת הגזית וישבה בחנויות שבהר הבית, כי הם החליטו להפסיק לדון דיני נפשות, כי הם אמרו זה לא מועיל, ממילא הורגים כל הזמן, לכן אנחנו לא נדון דיני נפשות. בסדר? וזה נקרא לרחם לפני הדין. אין מרחמים כשאתה כבר בדין, אבל לפני כן אתה יכול לרחם. כן? זו חוכמה של דייני ישראל, לדעת מתי רחמים, מתי דין. יש ביטוי למשל, הלכה ואין מורין כן. יש ביטויים כן. הלכה ואין מורין כן. זה הלכה, אבל אל תגיד את זה. של הלכה ואין מורין כן, יש המון הלכות של מורין כן. כעת לא זוכר, אבל יש. מה?
הבעל גויה.
הבעל גויה, זה לא הלכה בין מורים כאלה.
זה לא...
הקדעים פוגעים בו, זה
מה... נטילת ידיים ועוגיות.
נטילת ידיים ועוגיות.
כן.
הלכה בין מורים, כן?
שמעתי שלא... אני מי שכתוב הלכה, לא להגיד לכולם.
לא להגיד לכולם. טוב, אז לא נגיד.
לא,
ידוע לגבי יום טוב, כן, האם מכשירי אוכל נפש דוחים את יום טוב? הלכה שזה כן, הלכה שמכשירי אוכל נפש דוחים, כדעת רבי יהודה, אבל מורים כן. אם כן, ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם. אבל המשפט הראשון שצריך לדון בו הוא מאוד מעניין. התורה אומרת כי תקנה אבן עברי, לא מובן בכלל הדבר הזה. עכשיו יצאנו ממצרים מבית עבדים, הדבר הראשון שיש לחשוב עליו זה שיש עבדים עבריים. לפלא, איך יכול להיות שיש בחברה היהודית שיוצאת ממצרים יש כבר עבדים עבריים? הם כולם בני חורין. כן? כי תקנה אבן עברי. לכן חז"ל אמרו, העבד העברי שבפרשה הזאת זה לא עבד עברי רגיל, זה עבד שגנב ובית דין חייב אותו ולא היה לו ממה לשלם, אז מוכרים אותו כדי שיהיה מה לשלם, ומוכרים אותו לשש שנים בלבד, וזה בעצם מבצע שיקום. כן? הוא משתקם במשפחה של אדוניו. מה?
אלי עוד יצאו עכשיו מה...
כן, אבל יכול להיות כבר גנב.
כבר גנב, כבר אין לו...
כן, כן, כן. מה? למה שיהיה לו כסף? מאיפה יש לו?
יש לו הרבה זהב לקחת.
אבל הוא בזבז. בזבז. כבר 50 יום עברו מאז מתן, מאז יציאת מצרים. בזבז. כן, אז...
אבל יש כבר...
יש כבר ביציאת מצרים.
במציאות יש כבר.
יש כבר. לכן התורה מדברת על זה, כי תקנה עבד עברי. אבל בכל זאת, למה מדברים על זה תחילה? כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. במילים אחרות, כדי לעסוק בתורה אתה חייב להיות בן חורין. אין לך עוסק בתורה אלא אם כן הוא בן חורין. אדם שיש לו אדון אחר לא שייך לתורה. כן? התורה לא ניתנה אלא לבני אדם חופשי, בני חורין. ולכן אם יש לנו עבד בין העבריים, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לשחרר אותו. כן, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. לכן התורה לא יכולה לתת את המשפטים אלא אם כן קודם כל משחררים את העבדים. אבל העבד הזה הוא עבד מסוג מיוחד, כפי שאמרנו, זה לא סתם עבד, אדם שאין לו כסף ומוכר את עצמו כדי שיהיה לו כסף. מדובר באדם שגנב. כן, עבר על איסור התורה לגנוב. על איזה איסור הוא עבר? לא כתוב אל תגנוב בתורה. לא תגנוב, לא תגנוב זה לא על מי שגונב. לא תגנוב זה על מי שגונב נפשות. לא תגנוב הוא בפרשת קדושים, כן? לא תגנוב, על זה הוא עבר. ואם כן, הוא בחטא. ויש אפשרות לתקן את החטא על ידי שהוא נמכר, ושש שנים עובד, ובשביעית יוצא לחופשי חינם. כן?
אם במשך שש שנים האלה הוא לא
ממלא את ה...
לא
משנה, משחררים. לא משנה. לא משנה, משחררים. עכשיו נשאלת השאלה, ייתכן שאדם שכבר חטא כבר אינו יכול לקבל את התורה? אולי התורה לא ניתנה אלא לאנשים שלא חטאו מעולם. וזה הייתה הסברה של בני אדום וישמעאל לפי המדרש. לפי המדרש הקדוש ברוך הוא הלך לבני אדום ואמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? אמרו, מה כתוב בה? הגיע ללא תרצח, אמרו, לא יכולים, אנחנו רוצחים במקצוע, כן? על חרבך תחיה, אי אפשר לקבל את התורה. הלך לבני ישמעאל, מה כתוב בה? הגיע ללא תגנוב, אמרו אי אפשר, כתוב ידו בכל ביד כל בו, אנחנו גנבים בטבענו, לא יכולים לקבל את התורה. הלך לבני ישראל, אמרו נעשה ונשמע. עכשיו מה שלא מובן, למה הם לא רצו לקבל את התורה הראשונה? בגלל איזושהי נטייה טבעית שיש אצלם לחתור. אבל יש תרופה לזה. מה התרופה של החטא? התשובה. אז הקדוש ברוך הוא יכל לומר להם, אתם רוצחים אבל תחזרו בתשובה, אתם גנבים תחזרו בתשובה. אז למה הם לא קיבלו את התורה? כי הם לא מאמינים בתשובה, פשוט מאוד. הנוצרים והמוסלמים, אצל אומות העולם המושג של תשובה אינו קיים. כלומר, אם אתה עומד בפני איזשהו חוק, אם אתה עובר על החוק אתה אבוד, אין תיקון לחוק, אין תיקון לחטא, ולכן עדיף לא להיות תחת החובה של החוק על מנת שלא תסתבך בחטא. כי התשובה אינה אפשרית. מה?
אבל יש להם, כמו שהרב כמה פעמים אמר,
וידוי, וידוי, כל זה זה כדי לחפר.
זאת אומרת, אחר כך אפשר שוב לעשות?
לא, זה כדי למנוע את התוצאות של החטא. זה לא חזרה בתשובה. כלומר, הנוצרי לא מאמין שאפשר לתקן רטרואקטיבית את החטא, אלא אפשר למנוע את התוצאות שלו. אבל האדם נשאר חוטא. כלומר, החטא לא יכול להימחות, אי אפשר לחזור אחורה בזמן.
אפילו שהוא יתוודה,
נכון. אבל הוא על עצמו, החטא זה דבר שלא ניתן לתיקון. מדוע? מפני שהמקור של החטא זה באלוהות. כלומר, באיזה חוק עליון שאנחנו לא יכולים להתמודד איתו. מה שאין כן אצלנו, המקור של החוק זה לא באלוהות, זה באלוהים. כלומר, זה אצל מישהו. מישהו בעל רצון, שאומר אנוכי. ועם מישהו אפשר להסתדר. עם משהו אי אפשר להסתדר. אתה לא יכול להתחיל להתווכח עם חוקי החשמל. אם אתה נוגע בחוץ, זה מחשמל. אתה לא תוכל להסתדר איתו. לתסביר, תשמע, אני אדם טוב ויש לי משפחה, אל תחשמל אותי. כן? אבל לפני האלוהים אתה יכול להסתדר. זהו מישהו. ולכן התשובה היא אפשרית. אבל, ולכן היה צריך לדבר תחילה על החוטא. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומרים חז"ל, אלה, גם אלה מסיני. מי זה גם אלה מסיני? גם החוטאים הם מסיני. כלומר, כשם שהתורה ניתנה לצדיק גמור, כך היא ניתנה גם למי שחוטא, כי הוא יכול לחזור בתשובה. אם כן, מה אלה הראשונים שלא חטאו מסיני? אף אלה האחרונים שחטאו מסיני. כן.
לגבי המדרש הזה של הגויים, של השלום, אבל
שבע
מצוות
בנוח,
אז
בכל וכל
קיבלו
אותם. התיר להם, כך אומרת הגמרא, במעשר בבא קמא. התיר להם שבע מצוות בנוח. אומרת הגמרא, נו, ואז חוטא מוזכר? איך יכול להיות? לא, הגמרא אומרת, זה לא שהוא פטור מזה, אבל זה כבר לא מצווה. אלא זה חוק. כלומר, הדבקות האלוהית שקשורה בקבלת המצווה, זה נעלה. טוב, אם כן, אתם מבינים שצריך קודם כל ללמוד שיש אפשרות לתקן את החטא, ואז אפשר לקבל את התורה. בלי זה, זה סכנה לקבל את התורה. כי פרשת משפטים מדברת על חברה מקולקלת מאוד. כל פרשת משפטים זה בא להגיד מה קורה כשזה רע. כן? מה קורה כשזה רע? זה נורא. כן? אפשר בחברה כזאת שהתורה תמשיך להינתן. כן? וזה הפשרת של ואלה המשפטים, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. וכאן יש לנו דינים רבים, כיצד לשחרר את העבדים, כן, עבד עברי, עמה עברייה וכדומה. והתורה צריכה תחילה לטפל בחמור ביותר. החמור ביותר זה דיני נפשות. אחר כך דיני חבלות, אחרי זה דיני ממונות. כן, כלומר, הנזק החמור ביותר שיש במציאות זה אדם שנוטל את הנפש של חברו. אחר כך, פחות חמור, אדם שנוטל חלק מן הגוף של חברו. כן? תולש לו אצבע, פחות חמור מאשר להרוג אותו. יש אדם שחובל בממונו של חברו, דופק לו את האוטו, כן? מפנשר לו את הצמיגים, פחות חמור. הוא כופר בממונו, לקח הלוואה לא מחזיר. כן? זה מדרגות של החומרה. לפי זה מסודרות המסכתות בתלמוד, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא. כן? זה מסודר באופן הזה. וכן, יש תחילה דיני נפשות. יש כאן הלכות חשובות מאוד. למשל, מכה איש ומת, פסוק י"ב, כן, בפרק א', פסוק י"ב, מכה איש ומת, מות יומת. זה חידוש גדול מאוד, מה שהתורה כאן אומרת, לעומת החוק שהיה קודם לתורה. החוק שקדם לתורה, נגיד שהיה מקובל בחברה של המזרח תיכונית בזמן תורת משה, בזמן שניתנה תורת משה, זה היה החוק של רבי חמור, הנקרא חמור רבי. כלומר שהיה מלך בבל בזמן אברהם אבינו, והחוקים שלו, הקובץ החוקים שלו, הוא הקובץ הקדמון ביותר, החשוב, הראשון שיש בידינו באנושות. זה הניסיון הראשון שנעשה בהיסטוריה לסדר חוקה משפטית שלמה. המלך הזה היה אדם גדול, כנראה באמת, חשב על כל הדברים האלה. והחוקים האלה בהרבה דברים דומים בסגנון שלהם לפרשת משפטים. זה בבחינת דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שניתנת התורה, חייב להיות איזשהו רקע של חוקים ישרים בין האומות שמתקרבים לדברי תורה. כן, כלומר אי אפשר לתת את התורה סתם לברברים. כן? לכן לא ניתנה התורה. עד שלא הייתה אותה העלייה החברתית מוסרית. ולכן אנחנו רואים בחוקי חמורבי הרבה דברים שדומים לדברי פרשת משפטים במיוחד. אבל יש כאן עבודה עדינה מאוד של התורה שהיא מוסיפה על חוקי חמורבי, מורידה מהם, לפעמים משנה אותם לגמרי, מבטלת, מוסיפה וכו'. אבל פעמים זה מסביר את הרקע. למשל יש פסוק לגבי הרוצח, כתוב ככה: ולא תיקחו, זה בפרשת מתות, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי אם הרוג תהרגנו. כן, התורה אומרת מישהו רוצח, אל תיקח כופר אלא תהרוג אותו. מה הייתה הווה אמינה? כלומר, למה שיחשוב בכלל שאפשר לקחת כופר? אם התורה לא אמרה, אז למה שאני אחשוב? עד כדי כך שהתורה צריכה להגיד לי אל תיקח כופר. כי זה היה החוק הקדום. החוק הקדום היה, כן, החוק הקודם, חוק חמורבי, זה שעל רציחה משלמים כך וכך. הרוצח משלם, אלא אם כן אין לו כסף אז הורגים אותו. כלומר, עשירים יכולים להרוג ולשלם, עניים יהרגו וימותו. כן? אומרים, עניים ימותו. ולכן כנגד זה באה התורה ואומרת: מכה איש ומת, מותי נת. כלומר, אין אפשרות של כופר. כן, מזה אנחנו לומדים דבר חשוב מאוד, שמי שלא הרג אלא עשה קצת פחות מזה יכול לשלם. למשל, מישהו רק תלש את האצבע של חברו, ישלם. לא תולשים לו את האצבע, ברור? שכתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח דווקא, אשר הוא רשע למות, אבל אתה לוקח כופר לאיברים. כן, אתה צודק, אבל הסגנון שלה בתגובה לרקע החברתי. זאת אומרת, התורה למשל מדברת עברית, היא מדברת עם עם שיודע את המילים האלה, שזה השפה שלו. כן? התורה לא כותבת, למשל אומרת, פסוק בפרשה שלנו, כתוב בפרק כף ב' פסוק תדבב: וכי יפתה איש בתולה, וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה, מהור ימהרנה לו לאישה, אם מהן ימהן אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוהר הבתולות. כמה זה?
50
כסף. מי אמר לכם? החוק הכדור היה כמוהר הבתולות, כפי שנהוג לתת לבתולות. וכמה נהוג? 50 כסף. זאת אומרת, התורה מסתמכת על מוהר קודם לה, והתורה בכלל לא מפרשת מה הסכום, כי הוא ידוע באומה. ברור? אם כן, איך הוא ידוע? איך נוצר הנוהג הזה באומה? על רקע החוקים הקודמים. כלומר, זה דבר שהדתיים מפחדים ממנו, כי זה נראה ביקורת המקרא. עכשיו, ביקורת המקרא הסתמכה דווקא על כל המחקרים והממצאים הקדמונים, כדי להראות, הנה אתם רואים, התורה שאתם אומרים שהיא מן השמיים, היא אלוהית. אני יכול להסביר לך את המקורות התרבותיים, מהתרבות הכללית, של הדברים הכתובים כאן, או כתגובה למה זה נאמר. עכשיו, הרב קוק בהדר העיקר אומר, אז מה? החינמי, זאת תורת האדם, ולכן לא ייתכן שבדורות הקדמונים לא היו אנשים ישרים שדבריהם היו קרובים לדברי תורה, ולכן על רקע הידיעה הזאת נכתבת התורה. הרי מה שאנחנו רואים בתורה, סיפורים, הסיפורים האלה זה בני אדם שעשו אותם. כן? פרעו אמר לא משלח את בני ישראל, פרעו היה אדם מצרי מתרבות אחרת לגמרי, ודבריו הובאו בתורה והפכו להיות פסוקים בתורת משה מן השמיים, למרות שהוא עצמו לא התכוון. כשהוא אמר מי השם אשר ישמע בקולו, הוא לא ידע שהוא אומר פסוק בתורה. כן? עכשיו, זאת אומרת שאם המאורעות היו אחרת, אז היה נכתב אחרת. אז לכן גם בחוקים זה כך, זה על רקע של המאורעות של אותה התקופה, אין בזה כל בעל. כן? עד רבה, זה מראה איך שתורה, דיברה תורה כלשון בני אדם.
אז אם החוקים היו מושחתים, אז גם התורה הייתה מושחתת.
אז התורה מגיבה לשחיתות הנתונה. לכן, יש שחיתות בחוקי חמורבי, שמותר לשלם כסף כשרצחת, לכן אומרת התורה, מכה איש ומת, מותי נת. או לא תיקחו כופר לנפש רוצח, על רקע מה שנאמר מקודם. לא. אם לא היו חוקי חמורבי, התורה הייתה כותבת משהו אחר. זה פשוט. מה? למשל, אם היה חוק שמישהו שהרג הורגים אותו ואת בנו, התורה אומרת שההורג יהרג רק הוא ולא בנו. כן? אז אתה מבטא את הבחירה החופשית שלו.
תורה
קדמה לעולם, אבל לא ספר תורה. תורה קדמה לעולם, ספר תורה לא קדם לעולם, הוא נכתב על ידי משה. התורה זה תורה דלעילה, זה כפי שהתורה יצא לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה, הוא בורא את העולם, והתורה שעל פיה הוא ברא את העולם באה לידי ביטוי בספר שלפנינו. ולכן מכאן ואילך אנחנו מגלים בסתרי תורה את סדר האותיות ואת המשמעות של השחור והלבן והתגים והנקודות והטעמים של, של התורה הזאת שכתובה לפנינו, ומגלים את הסדר הפנימי של העבודה. ברור? אבל אם ההיסטוריה הייתה אחרת, אז היה מתגלה סדר אחר. אותו סדר שעל פיו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם היה מתגלה באופן אחר. ברור? למשל, לא זוכר. אנחנו הרבה פעמים רואים שיש סיפורים ואנחנו משוכנעים שאי אפשר היה שזה יהיה אחרת. כן? אבל התורה לא אומרת שזה לא יכול להיות אחרת, זה יכול להיות אחרת, אבל ככה זה היה.
כל מה
שכתוב
בספר, בספר משפטים, זה בעצם יכול להיות דינים אחרים לגמרי.
לא, הדינים של התורה היו תמיד אותם הדינים. השאלה איך הם היו מנוסחים, כתגובה למה?
מה זה מנוסח? בסופו של דבר אני דן דין, אני לא... אוקיי, לא, לא, זה לא קשור.
רגע, עכשיו נדבר פה על ההלכה או על התורה שבכתב. יש הבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב יש לה סגנון משלה מסיבות היסטוריות מתונות. כלומר, על רקע תקופה מסוימת נכתבו הדברים כפי שהם נכתבו. עכשיו, לעומת זה, ההלכה, התורה שבעל פה זה נצחי, וזה כתוב בספרי ההלכה של התורה שבעל פה. ואנחנו דנים לא לפי התורה שבכתב, אנחנו דנים לפי התורה שבעל פה. נכון? עכשיו, הסגנון הזה הוא חשוב מאוד. התקופה של משה זה לא סתם תקופה, זה הזמן שבו האנושות הייתה ראויה לכך שתתגלה תורה מן השמיים, מובן? בסגנון הזה, ולכן התגלתה תורה מתלבשת על המציאות. כן, דיברה תורה כלשון בני אדם. איזה בני אדם? בני אדם שמדברים בלשון הזאת. כן, זה לא ש-60 ריבו מישראל דיברו יידיש, הגיעו למעמד הר סיני, משה אומר להם, מחר הקדוש ברוך הוא מדבר איתכם בשפה שאתם לא מכירים, אז תעברו אולפן בלילה, תלמדו באיזה שפה הקדוש ברוך הוא מדבר, ואז מכאן ואילך תדברו בשפה הזאת. אדרבה, זה השפה שהם דיברו, הם דיברו עברית, ואז הקדוש ברוך הוא נגלה אליהם בשפה העברית שעל פיה הוא ברא את העולם. מובן? עכשיו, יש, זה הגאון מווילנה מאיר, הביטוי יפה מאוד. כתוב בזוהר, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבאחד. אז הגר"א מאיר, ספר תורה ולא התורה. כלומר, התורה אינה תלויה במזל, ספר תורה תלוי במזל. או למשל, אין מוקדם ומאוחר בתורה, אבל יש מוקדם ומאוחר בספר תורה. בספר תורה יש מוקדם, יש מאוחר, אי אפשר להתכחש לזה.
הפירוש הכל תלוי במזל.
זה לא משנה מה הפירוש. לא, זה שאלה... כלומר, הכל תלוי במזל, הכוונה לפי הפשט, כן, של הביטוי הזה, בחוקים של הבריאה, כן, בדטרמיניזם של הבריאה. טוב, עכשיו אומרת התורה, אם כן, דיני רוצח, מכה איש ומת, מות יומת, ואשר לא צדה, והאלוהים מנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה, וכי יזיד אשר ראו להורגו בעורמה, ממזבחי תיקחנו למות. כל אלה הם הלכות של הרוצח. ויש לנו פה הלכה מוזרה בפרק, בפסוק כף, בדיני רוצח. כלל גדול, כשמישהו הורג מישהו, הורגים אותו, נכון? חוץ ממקרה אחד, זה המקרה הכתוב כאן, וכי יקה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו, נקום ינקם. מה זה נקום ינקם? הורגים את האדון. זה חידוש עצום. ובין פה מדובר על עבד כנעני, על אמה כנענית. זאת אומרת, מדובר פה על גוי שעובד כעבד או כשפחה אצל ישראל, ואם האדון הורג את עבדו, הורגים את האדון. זה כבר חידוש גדול מאוד לעומת הנוהג המקובל באותם הימים.
לא כתוב שהוא מת.
כן, אז זה המשמעות, ימות.
למה שפה אחרת? למה לא כתב?
זה מסביר את מהות התשלום, מהות ההריגה. למה הורגים את הרוצח? זה נקמה. זאת אומרת, זה תשלום. כן? זה המשמעות של של הריגה.
והכפל הזה יש לו משמעות?
כן, ודאי שיש לו משמעות, אבל זה כבר בדרשות חז"ל. עכשיו, אך אם יום או יומיים יעמוד, לא יוקם כספו. טוב, זה פה לא מובן מכמה סיבות, כן? אם כשהוא מת מיד אתה הורג אותו, אתה הורג את האדון, ואז אתה לא אומר כספום. ואם העבד עומד יום או יומיים עד שמת, אתה כן אומר כספום. בכל מקרה זה היה כספו של האדון. מה? רגע,
במקרה הראשון הוא באמת, הוא רצה באמת להרוג אותו. במקרה השני הוא התרגז אליו, אבל לא התכוון להרוג אותו.
לא התכוון להרוג אותו. רגע, רגע, רגע. זה לא פשוט כמו שאתה אומר. כי אם מישהו הורג את העבד של חברו, לא את העבד של עצמו, הוא הורג את העבד של חברו, והעבד מת אחרי 4 ימים. הורגים את הרוצח. ברור? מה? ודאי, הורגים. רק כי זה לא כספו. זה כסף חברו, נכון? זאת אומרת שפה אתה, זה שהיה עבר יום או יומיים, אז זה לא משנה, כן? זה לא משנה את חיובו למות, כי הוא התכוון להרוג והוא הרג, זה לקח קצת זמן שהוא מת, כן? אז כך שדין יום או יומיים הוא לא מובן, כן? באדוניו. דבר נוסף, אם בן חורין הורג בן חורין וזה לוקח יום או יומיים, הורגים את הבן חורין הזה.
נעמים גם? אם
הורג
נעמים, בן חורין?
לא, מדובר פה על אחד שהורג את חברו, כן? יהודי הורג יהודי, כן? אז הוא הורג יהודי ולקח ליהודי ההוא 3 ימים למות. הורגים את הרוצח, נכון? אז מה קרה פה בדין של עבדו, שאם נהרג מיד נהרג, במידה ויש סיכוי שהתופעה הזאת תחזור על עצמה. אבל אם היינו רואים רציחה והיינו יודעים שהרציחה הזאת היא האחרונה בהיסטוריה, ייתכן שלא היינו הורגים את הרוצח, כיוון שאין שום תועלת בלהרוג את הרוצח, כיוון שמקרה כזה לא ישנה לעולם, הוא יהיה נדיר מאוד, נכון? עכשיו אומר הרב קוק, זה שאדם יהרוג את עבדו זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי. אתם יודעים למה? כספו, זה לא לכסף. וכי אדם אידיוט שהוא יאבד את כספו בידיים. ולכן היינו צריכים לומר, היינו צריכים לפתור כל אדון שהורג את עבדו, כי זה מקרה כל כך נדיר, כל כך בלתי אפשרי, שזה לא שווה להרוג אדם כזה. שאדם יהרוג את כספו, משוגעים רק, כן? ואז משוגע פטור מן הדין. אז עכשיו נשאלת השאלה, אם זה כך, למה הורגים אותו כשזה היה תקרה מיד? כי להתרגז באופן של הריגה מיידית זה כן יכול לקרות, וזה התורה רוצה למנוע. אבל רציחה שלוקחת יום ומיים זה מקרה כל כך נדיר שזה ספק אם בכלל זה יקרה אי פעם, לכן לא יוקם כספו. ברור? אם כן, זה מוסרי מה שאומרת התורה כאן, זה על יסוד מוסרי, כי כספו הוא, ולכן לא ייתכן שיעשה. לכן אנחנו לא כל כך צריכים הרתעה בנושא. עכשיו התורה עוברת כן למקרים יותר פשוטים. וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרע, ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו על האישה ונתן בפלילים. ואם אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. כשהורגים, כשמישהו לא הורג, רק מוציא את העיניים של חברו, זה כבר לא יפה, כן? אבל לוקחים אותו לבית המשפט ואז פוסקים עין תחת עין. איך עושים את זה? זה כסף. איך משלמים עין? תחת עין. תשלם את המחיר של העין תחת עין, כן? שן? תשלם כמה ששן עולה תחת המחיר של השן. יד תחת יד, כביעה תחת כביעה. עכשיו גם בעיה, כמה עולה כביעה, כמה עולה פסע, כן? יש לכם איך לקבוע את המחיר הזה, כן? כמה עולה העין? נגיד עין רגילה, כן? כמה עולה עין רגילה? לוקחים את האדם הזה, אם היית צריך להימחר בשוק כעבד עם שני עיניים או עם עין אחת, כן? הפרש המחיר זה המחיר של העין, זה המחיר של העין שם. אבל כן, עין תחת עין.
אבל למה זה
עולה
רק על
העין ולא עולה על רגל? זה הראשון. זה כמו שהרי"ג אומר שכל הנזקים נלמדים לשור, ושכל השאר שור בור מראה עבר, זה השלמה לדיני שור. כן? אז גם כן, השן תחת שם זה השלמה לדיני העין תחת עין. כן. נכון. כי אי אפשר, וזה אתה יודע מהפסוק, לא תקחו כופר לנפש רוצח. כן? אבל לגבי האיברים, אתה יודע שזה כסף, כי הרי כתוב, לא תקחו כופר לנפש רוצח, אבל כסף כן. זאת אומרת, עין תחת עין, זה תשלום. וזה, המחיר של העין, הסברנו, זה ההפרש המחירים בין עבד עם שני עיניים ועבד עם עין אחת. או, אם מדובר על אדם שממילא הייתה לו רק עין אחת, והוצאת לו את העין הזאת, כן? אז כמובן שזה עולה עוד, עוד יותר כסף. יש הבדל בין עבד עם עין אחת לעבד עיוור, שזה הרבה יותר כסף. אבל ידוע כשמוצאים את העין של מישהו, זה קצת יותר כואב. ויש גם כאבים, יש גם, הוא לא יכול ללכת לעבודה, יש גם דמי רפואה וכו', כן? מה? בושה שיש בזה. גם זה תחת תשלום. אז הגמרא לומדת מכל פרטי הפרטים של הפסוקים, משן תחת שן, מקביעה תחת קביעה, לומדים שיש בעצם חמישה דברים שמשלמים, שהם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. כן? הנזק זה כמה שעולה העין, הצער זה כמה שהיה עולה לעשות הניתוח הזה בהרדמה ובלי הרדמה, מה יפרש המחירים. ריפוי זה כמה צריך לשלם לרופא. שבט זה הכוונה ביטול העבודה שלו, הוא לא יכול ללכת לעבודה בגלל זה, כמה כסף צריך לשלם לו כשומר כישועין. ובושת זה עובדין, איזה כמה בושה יש בפציעה הזאת. כן? כן. אז מזה הגמרא לומדת דינים מהדברים האלה, כן?
וזה קשור דווקא לאותה חמישה דברים, יש משהו בשביל ללמוד מה שאין בעין?
כן, כן, לומדים מזה, כן, כן, ברור, לומדים. יש צריכותו, זה בגמרא במסכת בבא קמא, פרק החובל, פרק עשירי.
שמיני.
שמיני, שיש שמיני. כן, בסדר. כן, עכשיו, הפשט של התורה הוא שמי שמוציא את העין של חברו, מוציאים לו את העין. כן? ויש פסוק מפורש בספר ויקרא, כאשר ייתן מום בעמיתו, כן יינתן בו. כן? אז איך אפשר להגיד שזה ממון? מה? כן. כאן הרב יצחק וייל העיר לנו שיש רמז של הגרא, כן? שעין, מה יש תחת עין? מה האות שבא אחרי עין? פה, נכון? אחרי יוד? אחרי נון? נכון? אותיות כסף. בסדר, זה עין תחת עין, בסדר, אבל זה רק רמזים. אבל אפשר, וגם הגמרא מוכיחה, בהוכחות דווקא די משכנעות, שכל מקום שכתוב תחת זה, הכוונה ממון. אבל זה כנראה לא מספיק, לא מספק בגלל הסגנון של התורה. הסגנון, רק אם אנחנו מחברים פסוק אל פסוק, מגלים שכוונת התורה הייתה לתת רק ממון. אבל בסגנון של התורה נאמר שצריך להוציא לו את העיניים. למה? אז זה הכוונה שזה מגיע לו, כן? כלומר, ראוי לגב. ולכן הרמב״ם פוסק הלכה מאוד מעניינת, שאדם שמודה בפני בית דין שהוא הוציא את העין של חברו, למרות שאין עדים, פטור מלשלם. למה? כי אין אדם רשאי, אתה מסביר הרב זאבין, כי אין אדם רשאי לחבול בעצמו. כן? כי זה לא מדין מודה מכנס פטור, כי נקרא הרמב״ם, הנזק הוא ממון, לא כנס. כן? ולכן הוא אומר, זה בגלל שהיה ראוי שיוציאו לו את העין. לכן הודעתו שהוא הוציא את העין של חברו, זה הודעה בכך שעצם הודעתו גורמת לחבול בו, כי יוציאו לו את העין, למרות שלא עושים את זה. וכיוון שאין אדם רשאי לחבול בעצמו, לכן הוא פטור מן הדין כשהוא מודה. כן? מעניין. טוב, זה גם מסביר את הדעה של רבי אליעזר, כשאומר עין תחת עין, שמשלמים לפי המחיר של העין של המזיק, לא של הניזק. כן? זה חידוש גדול. כן. מפי זה. אבל הסגנון של התורה בכל זאת אומר כאן דורשני. עכשיו, הרמב״ם במורה נבוכים, כשהוא מחלק את המצוות, הוא אומר יש 14 סוגים של מצוות. יש מצוות של קורבנות, ויש מצוות שבאות להסדיר עניינים שבין אדם לחברו, ויש מצוות שבאות לשמור על הנקיות של האדם, יש מצוות שבאות לטהר את מידותיו וכו'. ויש מצוות שנותנות דעות נכונות. ויש מצוות, אומר הרמב״ם, שהעונש על מי שעובר עליהם זה פגיעה בגופו, כגון רוצח שרוגים אותו, וכגון חובל בחברו שמוצאים לו את עינו. זה חדר הרמב״ם במורה נבוכים, שכשנאמר עין תחת עין. כן כן ברור. עכשיו הרמב״ם, אבל במורה נבוכים הרמב״ם אומר שהרי המוציא את עין חברו מוציאים לו את עינו. שואל הרמב״ם, ואל תקשה, אומר הרמב״ם, מזה שאנחנו לוקחים ממון. כן? אל תקשה מזה. למה? כי כוונתי כאן להסביר את הכתוב כפי שהוא, ויש לי על זה פירוש, תשמענו ממני פנים בפנים. כלומר, אומר הרמב״ם לתלמידו, שבשביל הוא כותב את המורה נבוכים, יש לי הסבר לסתירה הזאת בין הגמרא לבין הפשט, וכשאני אפגוש אותך אני אגיד לך את ההסבר. תשמענו ממני פנים בפנים. אז כל הספקולציות שבעולם עלו על הרמב״ם הזה, כן, ומפרשי הרמב״ם, מפרשי המורה נבוכים, התחילו להגיד כל מיני דברים, חלקם מתקבלים על הדעת, חלקם לא מתקבלים על הדעת. אבל על כל פנים, הרמב״ם אומר, אני אסביר לך בינינו מה הכוונה של הפסוק הזה. ורבינו אברהם בן הרמב״ם, בפירושו לתורה, כשהוא מגיע לפסוק עין תחת עין, הוא אומר, עין תחת עין זה ממון, כפי שהוכיח רבינו סעדיה. רבינו סעדיה גאון, יש לו פירוש ארוך, שבו הוא מסביר שעין תחת עין זה חייב להיות ממון. ולאבא מרי זיכרונו לברכה, מתכוון הרמב״ם, אביו של רבי אברהם בן הרמב״ם, פירוש נפלא המיישב את הקבלה והכתוב גם יחד. הקבלה כמו מה שקיבלנו במסורת שצריך להיות ממון, לבין מה שכתוב שצריך להיות ממש, ולפי שאמר שלא יאמר אותו אלא בעל פה, אי אפשר לכותבו. לכותבו אי אפשר לכתוב, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, אני לא אכתוב לך, כי אבא אמר שצריך להגיד את זה רק בעל פה. אז מה עושים? צריך לחפש את זה ברמב״ם עצמו. הרמב״ם כשהוא כותב בהלכות חובל ומזיק את ההלכה הזאת, כותב כך: המוציא החובל בחברו משלם ממון, יפה מה שזה שווה, כן? ומה שכתוב בתורה, אין תחת עין, הכוונה ממון. ודבר זה, אומר הרמב״ם, מסורת הוא מפי משה רבנו. כלומר, משה רבנו אמר לנו שמה שכתוב עין תחת עין, הכוונה ממון. וכזה ראינו דנים בבית דינו של, תארו לעצמם מה הוא אומר, וכזה ראינו דנים בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שעמד ממות משה ועד היום. שימו לב, הרמב"ם אומר פה משהו מעניין. הוא אומר, א', זה מסורת מפי משה, וככה דנים ממות יהושע בן נון. מה הוא רוצה הרמב"ם כאן לומר?
קודם כל,
מה? זהו, למה הוא לא אומר בבית דינו של משה דנו ככה? אז תגיד, ברור, ברור, תגיד. כן, הרמב"ם מכיר את הביטוי משה ובית דינו, משתמש בעצמו כמה פעמים בביטוי הזה. אלא כנראה, זה הולך לפי, הנציב מוולוז'ין אומר את זה בכמה מקומות בתורה, שפשט הכתוב נהג בימי משה ולדורות לפי התורה שבעל פה. כן? הרבה פעמים זה ככה.
למה?
מדוע? כי בדורו של משה עדיין התורה לא ניתנה לגמרי. משה דן לפי הדיבור. כן? משה לא משועבד לכתוב. כן? כלומר, הכתוב אומר מה שראוי להיות. כמו שאמרתם, היה ראוי שיוציאו לך את העיניים, אבל אי אפשר. אבל פעם בהיסטוריה זה צריך להיעשות בימי משה. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, אמר לו עין תחת עין זה ממון, וככה משה לימד את כולם. אבל משה כתב עין תחת עין ממש, ולכן משה עשה את זה פעם אחת. אם הוא עשה, אולי לא היה צריך. זאת אומרת, אולי הרבה פעמים, אולי בכלל לא. אבל זאת אומרת שהמדבר זה מקום שהוא מחוץ להיסטוריה, שם הכל נידון לפי התורה שבכתב. אבל משה הוא זה שמלמד תורה שבעל פה, ואומר לדורות תעשו כך וכך. כן? מה?
התורה שבכתב.
משה נותן תורה שבכתב ותורה שבעל פה. משה, הוא נותן את התורה שבעל פה, ואומר לדורות תעשו כך וכך. מה? נכון, חוץ ממשה שהוא יודע לעשות את זה. כלומר, משה יש לו פטנטים. משה יודע, כמו שלמשל משה נהג כל מיני דברים שלא לפי דין תורה, למשל הוא הרג את המקושש, ידוע, כן? משה הרג את המקושש. לפי ההלכה, המקושש היה פטור ממיתה.
אבל אמרו לו, למפורש...
לא ידעתי לו שום הקראה. כשאתה מטרה מישהו, אתה צריך להגיד לו באיזה מיתה הוא ימות. רגע, אחרי שהוא עשה, כשאתה מטרה במישהו, אתה מטרה בו, אם תעשה כך וכך, אתה חייב מיתה פלונית. ולא ידעו איזה מיתה הוא חייב. אם כן, לפי ההלכה, אדם שלא יתרו בו איזה מיתה, הוא פטור מן המיתה. אז זהו, אז על פי הדיבור, זאת אומרת שבימי משה כל מיני דברים נעשים שלא לפי הדין לדורות. למשל, כתוב בפרה אדומה. זאת אומרת, אם היה סגן כהונה ועשו את הפרה בסגן כהונה לדורות, מי עושה את הפרה האדומה? כהן גדול, נכון? אז זה הנציב שם המיבולושים מסביר שבימי משה זה לפי פשט הכתוב בסגן, אבל וזאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, זה לדורות בכהן גדול. וככה הרבה דברים ניתנים להיות מובנים, כך שאנחנו פטורים עכשיו לפתור את כל הקושיות של הסתירה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. לא חייבים לפתור בכלל. מה?
למה הסגן
ולא הכהן גדול? לא יודע, זה נגיד כשנחשוב על פרה אדומה. אם כן, זה חידוש, אני כאן אומר את זה בזהירות, אבל ייתכן שלזה התכוון הרמב״ם כשהוא רומז לזה שיש לו פירוש שמיישב את שניהם. טוב, התורה השתמשה בזה כי זה היה נכון. כלומר, משה יכול על פי הדיבור לעשות כל מיני דברים. על פי הדיבור עושה עין תחת עין, כמו שעל פי הדיבור הוא הורג את המקושש בלי התראה.
אבל אני אמרתי שאני מדנה על פי המקושש
על פי תורה שבעל פה שמשה לימד. חוץ מבמשה, מה זה? בת קול מתערבת אחרי משה, אתה לא שומע לבת קול. אבל כל תורת משה, מה זה? זה מן השמיים. כל תורת משה היא נבואה.
למה הוא
מבטר? כי בכל ביתי נאמן הוא, כי הוא אדון הנביאים, אומר הרמב״ם. זאת אומרת, מי שהנבואה שלו מקיפה את הדורות, כל שאר הנביאים יש להם ראייה מוגבלת למרחב היסטורי מסוים. משה רואה את כל הדורות, ולכן תורתו היא לדורות. ברור? ולכן אין שום נביא שבמדרגת נבואת משה, לכן אין שום נביא שיכול לבוא להפוך את דברי תורת משה ולסעות הלכות. כן? אגב, השיעור ימשיך עוד אחרי 11:30, אבל מי שרוצה ללכת אין שום בעיה.
אם ההלכה לדורות היא כסף, זה בעיוני, אז למה משה
עשה את זה? כי המציאות במדבר היא מציאות אחרת לגמרי. זה מציאות? לא, בימי המדבר זו מציאות שיש נוכחות מיידית וקרבה של השכינה, ולכן האדם עומד לפני תביעות מוסריות מיידיות שבדרך כלל הוא לא עומד לפניהן. כן? על פי נביא כן. הרי אם נביא יצווה עין תחת עין ממש, אז שומעים לו בהוראת שעה. נכון? טוב, זה אם כן הדין השני, הדין של עין תחת עין. אחר כך יש, טוב, האמת היא שהשאלה אם אפשר לעבור על כל ההלכות פה. יש אחר כך דיני ארבעה אבות נזיקין. כן? כלומר, אנחנו עוברים כבר למציאות פחות אלימה, זה הפגיעה ברכוש. כן? כי ייגח שור את איש או את אישה, לא, אחר כך, וכי ייגח שור איש את שור רעהו. איפה זה? רגע, איפה זה? כן, פסוק למד, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו, וגם את המת יחצו. אחר כך יש דיני, קצת לפני כן יש דיני בור, אדם פותח בור ברשות הרבים. אחר כך דיני גניבה, דיני אש, דיני שדה שנאכלת על ידי, נאכלת או נדרסת על ידי צאן ובקר וכו'. כן? הדינים האלה הם דינים על חברה פחות אלימה, ויש לפי חז"ל זה מסתכם בארבע קטגוריות יסוד. במסכת בבא קמא זה נקרא ארבע אבות נזיקין: השור, הבור, המבעה, היבעה. איך לזהות את זה בדיוק? זה דיון שלם בגמרא, כי זה כולל 13 אבות נזיקין, 24 אבות נזיקין ועוד כמה אבות נזיקין נוספים. אבל על כל פנים, אבות הנזיקין הם מסתכמים בארבע קטגוריות יסוד: השור, הבור, המבעה, היבעה. והמשנה שמדברת על זה משתמשת בסגנון מוזר. בדרך כלל, למשל ארבע ראשי שנים, איך אומרת הגמרא? הן. ארבע ראשי שנים, הן. ארבע שומרים, הן. ואילו בארבע אבות נזיקין, או ארבע מחוסרי כפרה, לא כתוב הן. מה אומרים התוספות? כן, אז זה תשובה הזאת? אז תבין, התוספות עונים, ויש לומר שלפעמים אומר הן, לפעמים לא אומר הן, כגון ארבע מחוסרי כפרה. אז אין משמעות, באמת. אין משמעות. אז תהיה עקבי, כל מקום תגיד הן, או כל מקום אל תגיד הן. אלא צריך להבין את התוספות. התוספות אומר, ויש לומר שיש מקומות שלא קטנה, דלה קטנה הן, כגון ארבע מחוסרי כפרה. כלומר, אומר התוספות, זה לפי הקריטריון של ארבע מחוסרי כפרה, לפי זה תדע מתי לא קטנה הן. ארבע מחוסרי כפרה זה דבר שלילי. זה נורא שיש אדם שהוא מחוסר כפרה. אבל ראשי שנים זה חיובי, הן. כן? שומרים, זה דבר חיובי, זה שומר, הן. אבל ארבע אבות נזיקין, זה לא דבר חיובי, זה מרכבה של כוחות הטומאה. אין, זה יציבות, אז לא אומרים הן. זה כמובן התוספות שם. אתה רוצה להגיד, יש מקומות ככה, יש מקומות ככה. מה זה דבר זה? כן? לא? אלא, יש ארבע אבות נזיקין, ואי אפשר להגיד עליהם הן. כן? כי אין להם, הנזק בעולם זה לא דבר חיובי, זה היעדר. לכן, אין שם גם אחדות. לא הרי זה כהרי זה. שם ממשיכה המשנה. לא הרי השור כהרי הבור, לא הרי הבור כהרי השור. באבות נזיקין זה ייפרדו כל פועלי אבן. כן? כלומר, ייפרדו כל פועלי אבן, שאצל כוחות הרע אין אחדות. אבל בכל זאת יש איזו אחדות פנימית, הצד השווה שבהן, הוא אומר את המשנה, שדרכן להזיק. ברור? כלומר, יש איזו אחדות בתוך הרע, שדרכו להזיק. זה כל עניינו. ושמירתן עליך. כן? ואתה צריך, אם כן, לשמור את עצמך מן הנזק. זה הכוונה של המשנה במעשרי בבא קמא. יש הרבה מה להוסיף שם, כן? כי שמה זה יגדיל תורה ויאדיר, כידוע. התוספות הזה שמה לא מובן בכלל. כן. כן, יש הלכה חשובה כאן. מה? בפרק כ"ב, פסוק י"ט, נאמר, זובח לאלוהים יחורם. אני יכול לשמור לך את זה, אני חושב.
זה
הסוף של הכסף. מה? זה הסוף של הכסף. אה, יכול להיות. אה, בסדר. נאמר בפרק כ"ב, פסוק כ', זובח לאלוהים יחורם, בלתי לשם לבדו. כן, הפסוק הזה מדבר נגד עבודה זרה. זה נאמר, זובח לאלוהים, כלומר לעבודה זרה, יחורם. יארג, מה?
כתוב לאלוהים.
לאלוהים, לשון רבים. אם היה כתוב לאלוהים, הכוונה על הקדוש ברוך הוא. אבל לאלוהים זה לשון רבים. האלוהים הם כאלה. כן? אז זובח, מי שזובח להם, יחורם. בלתי לשם לבדו. כן? רק לקדוש ברוך הוא צריך להקריב, ואם לא, אז חייבים איתה. זה הכוונה, הפנימית. כי אם לא היה צריך להיות כתוב, זובח לאלוהים יחורם, בלתי לאלוהים לבדו. נכון? זה שהתורה שינתה לבלתי לשם לבדו, זה בא להסביר מהו הפגם של עבודה זרה, שזה מידת האלוהים. כן? שזה ריבוי הכוחות. מה? כן, ריבוי הכוחות. כל האלוהים. זה לשון רבים. והתורה חידשה, י' כ' ו' כ', השם הוא האלוהים, ולא האלוהים הם השם. כן? מי שאומר האלוהים הם השם, אומר, כמו למשל שפינוזה, שמכלול כל הכוחות שבבריאה, זה הקדוש ברוך הוא. כן? ככה למשל הבין ברוך שפינוזה, כלל האלוהים הם השם. והתורה חידשה, לא, השם הוא האלוהים, לא ההפך. כן? ולכן כשאתה זובע, אתה זובע דווקא לשם ולא לאלוהים. לא? לכן בכל הקורבנות כולם תמיד כתוב שם השם, י' כ' כ'. בשום מקום לא כתוב אלוהים. זה באמונה, אנחנו יודעים שהשם הוא אלוהינו. אבל כשאתה מקריב, אתה מקריב רק לשם. מה? אנוכי זה שם אחר. אנוכי זה מי שנותן את המצוות.
אבל הוא לא, אבל הוא נותן לרב דבר הזה שאנוכי יש מה
להתייחס. נכון, נכון. כן, אבל אנוכי, גם השם וגם אלוהיך.
והשם זה
העין זה האינסוף. האינסוף בבחינת פרקי הרחמים.
השאלה שלי עם השם, השם של השם, זה אותו ביטוי של הדבר שאנחנו מגישים אותו לעולם.
כן, ודאי, זה מי ש... זה מי שמתנסה מעל חוקות הטבע. כן, ומי ושוכן בישראל. דרך כוחות הטבע. דרך כוחות הטבע יש מסכים. מסכים של מידת אלוהים. ועל זה נאמר, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. מה זה השם לבדו? לא אלוהים. כן? יוסרו המסכים. בינתיים אנחנו חיים בעולם של מסכים. יש מידת אלוהים. אבל כתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוהים. השם הוא שמש, ואנחנו צריכים אלוהים כמגן. כן? אבל לעתיד לבוא, ונשגב השם לבדו. כבר אין צורך למגין בו. כן? שקונים את מידת הקדושה. המשך. כן. 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 המשכן. כן. נכון. לא, אבל לא שיקריבו קורבנות לאלוהים. הלאה. בפרק כף ג' פסוק ג' כי תפגע שור אויבך או חמורו טועה השב תשיבנו לו כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו עכשיו מי זה שונאך לכאורה שונאך, בעברית תנכית הכוונה מי ששנוי עליך, כן? הכוונה כמו שנואך. עכשיו, מישהו שאתה שונא, כן? אתה רואה אותו עם חמורו, רובץ, תחת מסעו, אז אל תתעלם, תעזור לו. שאת השאלה, איך יכול להיות שאתה שונא בכלל מישהו? אבל כתוב לו, תשנא את אחיך בלבביך. איך זה יכול להיות שהתורה תסמוך מצווה על עבירה, כן? המציאות של עבירה, זה לא יכול להיות.
יש מקרה אחד, לא?
מה?
חיכה במצוות.
זהו, אז לכן החז"ל אומרים שמדובר במישהו שמותר לשנוא אותו. הכוונה יהודי שעבר עבירה בפרסיה, אחרי שקיבל תוכחה. אמרו לו, אל תעשה, לא אכפת לי, אני כן עושה. ככה? כבר אין מצוות, לא תשנא את אחיך. מלבך. זה אדם כזה. עכשיו, אם מותר לשנוא אדם כזה.
אלא הרב שעבר, אבל לשנוא
את אותו, מה אתה אומר את המעשים שלו? אותו. אני אסביר, כן צריך להבין מה פירוש המילה שנאה. אנחנו צריכים להוכיח את זה. להסביר מה המשמעות של המילה שנאה כאן. אז התורה אומרת, כי תראה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, אתה צריך לעזור. למה לעזור? הרי אם התורה התירה לי לשנוא אותו, אז למה שאני נעזור לו? אומרת הגמרא, שזה מצווה כדי לקוף יצרו. יש לך יצר הרע לשנוא, אז אתה תעזור לו כדי לקוף את היצר הרע. לא מבין, איזה יצר הרע זה? הרי זה מותר, אז זה לא יצר הרע. או? אז התוספות מאירים שמה משהו מעניין. אם אתה לא תעזור לו, הוא יבין שאתה לא עוזר לו בגלל שאתה שונא אותו. ואז הוא ישנא אותך. ואתה תראה אותו שהוא שונא אותך, אז אתה תשנא אותו יותר. ואז יגיעו לידי שנאה גמורה. ושנאה גמורה, התורה לא התירה. אז מה התירה התורה? התירה שנאה לא גמורה. מה זה שנאה לא גמורה? יש דוגמה לזה בספר בראשית. וירא השם כי שנואה לאה. אבל איך הם יודעים ששנואה לאה? שאלה הייתה שנואה? כתוב ככה, שיעקב ויאהב את רחל מלאה. סימן שהוא אוהב את לאה, אבל הוא אוהב את רחל יותר. זה נקרא שנואה לאה. כלומר, כשהתורה התירה שנאה, הכוונה התירה לאהוב קצת אהבה פחותה. כלומר, אתה רואה אדם עובר עבירה בפרסיה אחרי תוכחה, אתה לא יכול לעמוד בזה, מול זה אדיש. זה עושה לך משהו. התורה התירה שזה יעשה לך משהו. אבל שנאה נקרא שנאת מוות, כן? או שרגילים, הביטוי העממי בישראל, זה התורה לא התירה. לכן כל הביטויים על זה שצריך לשנוא אנשים שעושים כך וככה, צריך לדעת, הכוונה שמותר לאהוב אותם קצת. אבל לשנוא, חס ושלום, אסור. היום ההלכה הזאת היא בכלל גם לא קיימת. מה? שמה?
למרות שאתה עובר עבירה,
לא, אבל חזל אומרים שמדובר באופן שזה מותר, כן? שהשנאה הזאת מותרת.
לא, שהעניין של למרות שאתה שונא אותו, שראוי שתשנא אותו, בכל אופן תעזוב לו.
כן, כדי לא לשנוא אותו.
אתה רואה שעוזרים לו, בכל אופן זה יכול לראות.
כן, זה גם מחזיר אותו בתשובה, כן? שמעתי שיש באמריקה איזה גוי שהיה רגיל שיהיה לו כיפה באוטו. שיהיה לו כיפה באוטו. כל פעם שהיה לו פנצ'ר, היה שם את הכיפה על הראש. כי הוא ידע שהיהודים יעזרו לו. כן? זה מקרה, זה מעשה שהיה. כן? אבל
למה הרב אמר שאין
יותר את ה... למה אין היום היתר הזה? כי היום אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים להוכיח. לכן כל ההשלכות שיש בדיני תוכחה לא קיימות היום. אתה לא פטור מלהוכיח אם אתה יכול, אבל אתה לא רשאי לסנוע את זה שלא מקבל את התוכחה, כי אינך יודע אם הוכחת כראוי. אגב, זה בכלל לא מקליט, שיהיה חבר. זה לא מקליט, זה ככה אתה שולט. אוקיי, נתן. אם כן, אין היום יותר, ולכן חוזרת המצווה של ואהבת לרעך כמוך, גם כלפי אדם כזה, גם רשע גם הוא. כך פוסק מהר"ם מלובלין, וגם מובא על ידי רבי יונתן וולינר במרגנית התווה שבסוף אהבת חסד שהודפס על ידי החפץ חיים. וכן כתב הרב צבי יהודה קוק. טוב. עכשיו, לרב צבי יהודה, אגב, היה על זה חידוש יפה. הוא אומר, ציבור, כן, חז"ל אמרו, אל תפרוש מן הציבור. אם כן, גם כשאתה רואה שהציבור לא כל כך בסדר, אל תפרוש. למה אתה רוצה לפרוש מהציבור? כי יש בציבור רשעים. אז אומרים לך, לא, ציבור זה צדיקים, בינונים ורשעים. אל תפרוש מן הציבור. שמה תאמר, מתי חז"ל אמרו לו לפרוש מן הציבור? זה כשהצדיקים בראש, הבינונים אחר כך, הרשעים בסוף. כשהסדר החברתי הוא שהצדיקים עומדים בראש, אז אל תפרוש מן הציבור, גם אם יש רשעים. אבל אם הרשעים יהיו בראש, אם תראה חמור שונאך, שהחומר השנוי עליך יתגבר עד כדי כך שעכשיו הוא רובד, שהרשעים בראש, רובד תחת מסעו, אז אולי במקרה כזה צריך לעזוב אותה, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עם, אף על פי כן אתה צריך להישאר. אגב, למה התורה בשביל הביטוי לעזור משתמשת בביטוי כל כך מוזר, לעזוב? לעזוב פירושו לעזור בעברית עתיקה, כן? תקרא ומעזיבה. אבל למה התורה לא אומרת תעזור לו? יותר קל. יש כאן חידוש ששמעתי מסבא שלי. צריך לא רק לגמור לעזור לו, אלא צריך לעזוב את המקום עמו. עזוב תעזוב את המקום יחד עמו, כדי שתהיה בטוח שהחמור שלו גם הולך, כן? לא רק שהוא נשאר, לא רק שהחזרת את המטען,
כן? לחזור איתו,
כן, כן, עזוב תעזוב עמו. עכשיו, מכאן יש גם הלכה חשובה שלומדים, שלא צריך להיות פרייר, כן? מניין שלא צריך להיות פרייר, שנאמר עזוב תעזוב עמו. אבל אם יאמר, אני יושב בצד ועד שתגמור לקיים את המצווה שלך, אני בינתיים הולך לנוח, תספר לי כשתגמור, אז זהו פתור, שנאמר עזוב תעזוב עמו. כן, אויבך, כן,
מה זה?
שונא,
אויב, מה זה?
זה לא דבר. טוב, אחר כך התורה מסיימת בסוף פרק באמצע פרק כ"ג, יש סיום של רשימת ההלכות האלה. כתוב ככה, פסוק ט"ו, פסוק י"ד: שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת מצרים ולא יראו פני ריקם, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה והוספך את מעשיך מן השדה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני אדון השם. כן, יש שלוש רגלים: פסח, שבועות וסוכות. אחר כך התורה מוסיפה פרטים: לא תזבח על חמץ דם זבחי, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. על איזה חג זה נאמר?
פסח.
ראשית ביקורי אדמתך תביא בית השם אלוהיך, שבועות. לא תבשל גדי בחלב עמו, סוכות. נכון? נכון? מה?
זה מובן
מאוד. הרמב״ם אומר, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, אם היינו יודעים כל מנהגי עובדי עבודה זרה קדמונים, אז היינו מבינים למה התורה אמרה לו תבשל גדי בחלב עמו. אומר רבי יצחק אברבנאל, אומר, מצאתי את מה שהרמב״ם חיפש. במלכות אנגלטרה, היא אנגליה, יש שמה צאן לרוב, ויש מנהגים של הרועים שמה. הרועים עושים חגיגות בסתיו, כן, לקראת החורף שמכניסים את הצאן לדיר, אז הם עושים חגיגות, ושם במהלך החגיגות הם אוכלים גדיים וחמאה. אם כן, זה מנהג של הסתיו של עובדי עבודה זרה הקדמונית. לכן התורה הזהירה לא תבשל של גדים בחלב אמו דווקא בסוכות. אז אתה צריך להבין את ההקשר שם. לא, זה מופיע עוד פעם אחת בתורה בקשר לסוכות, ופעם שלישית בתורה בלי קשר לסוכות. כן? אבל בפעם השנייה שזה מופיע זה גם קשור לסוכות.
אבל יש חוקים שעבודה זרה, כן, אני לא רוצה לתבור את הצהרה, הוא גם צריך להבין אותה.
התורה לא נמצאה על בסיס שאלה של... הרמב״ם אומר כזה דבר. יש מצוות שהתורה ציפתה לעשות כדי להתרחק מעבודה זרה. עבודה זרה היו עושים ככה, אתה תעשה הפוך. יש מצוות, אומר הרמב״ם, שהתורה עשתה, עבודה זרה היו עושים ככה, תעשה ככה לשמיים. יש שני הפירושים. חלק גדול מאוד מהתורה, אומר הרמב״ם, זה כנגד עבודה זרה. על הרקע ההיסטורי הזה. אחר כך, בזה מסתיים את הברית, ומכאן ואילך אפשר להגיע לארץ ישראל. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמורך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. ובזה מסתיימת הברית. עכשיו, כשמשה יורד מן ההר, כתוב ככה. נו, איפה זה? פסוק בפרק כ' ד' איפה זה? פסוק ז' ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. מה זה ספר הברית? מה? מה שקראנו עכשיו, פרשת משפטים. זה נקרא ספר הברית ויקרא באוזני העם. לא? זה ספר הברית שכתב משה. עכשיו, יש... כן. מבחינה היסטורית זה על זה, אמרו, נעשה ונשמע. עכשיו, בספר מלאכים יש סיפור על יושיהו מלך יהודה, שבא לטהר את המקדש אחרי זמנו של אמון מלך יהודה. אמון מלך יהודה היה מלך רע מאוד, בנו של מנשה שגם היה מלך רע מאוד, והרבה זמן עבודה זרה הייתה במקדש. אחר כך יהוידע הכהן, לא, יושיהו מלך יהודה החליט, עכשיו מתקנים את הכל, כן? חוזרים בתשובה. ואז כתוב שמה שהוא מצא את ספר משה בתוך קודש הקודשים, כן? מצא את ספר משה, ואז כולם התפעלו. אז הטיפשים אומרים, מה הוא מצא שמה את התורה? אז כתבו את התורה, כן? לא, איך זה יכול להיות שלא היה ספר תורה אחד בכל עם ישראל וזה? מה כל כך התפעלו מזה שמצאו את ספר משה? אז לא צריך למפרש את זה, שמצאו את ספר הברית הזה, כן? זה מה שמצאו, ולכן הייתה התפעלות גדולה מן המציאה הזאת. טוב, זהו.